שלום ברכה ובוקר טוב, שואל ירדן. שלום הרב, רשי, כף, יוד, יוד, א', מביא, שהסלע התחבא, ולכן משה לא מדבר אליו, וגם כשהוא מכה בפעם הראשונה הוא רק מוציא טיפין, ורק בהקעה השנייה הזדמן הסלע הנכון. למה כל המצב הזה? האם זו התנכלות של הקדוש ברוך הוא למשה, חס ושלום? כל הדיבורים האלה של רשי משמעם, שבעצם חטא ממריבה היה מתוכנן. זה בעצם לא איזה מין חטא בחירי, אפשר לומר, אלא זה בירור, זה גילוי מילתא, שמדוע משה לא מתאים להיכנס לארץ ישראל. הוא לא מתאים בגלל שהוא עדיין הולך בסגנון של הקאה, המתאים לחוץ לארץ, ולא בסגנון של דיבור המתאים לארץ ישראל. ולכן סודר שלא תהיה לו ברירה אלא להקות. שואל אריאל, מה שורש בקשתם של בני ישראל בימי מריבה, שעל פיו החליטו אהרון ומשה שבני ישראל אינם ראויים לנס מהסוג העליון? תודה רבה לרב ולקהילה הקדושה. לא יודע מה שורש בקשתם, מה שהם עשו הם צעקו, כלומר הם השתמשו בסגנון קשה. לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון, למה הבאתם אותנו אל המקום הרע הזה? בעוד שבדיוק משה ואהרון נמצאים במצב של אבלות על אחותם שהייתה ממנהיגות האומה וגם בעצמם מנהיגי האומה, ולכן הם ציפו להתנהגות אחרת. וזה מה שגרם להם לשפוט את עם ישראל באופן ביקורתי. אנחנו ממשיכים בפרק כף, פסוק י' ד' שכבר התחלנו בו, וישלח משה, מלאכים. מה? על? הרוסים? סיפור על מה? טוב, זה נכון, אבל אני לא זוכר בדיוק על מה. טוב, בסדר. וישלח משה מלאכי מקדש של מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התהילה אשר מצאתנו. זאת אומרת שמשה שולח שליחים לאדום, וראינו שיש איזה מין מוטיב שחוזר על עצמו, שאומות העולם הם צריכים להיות שותפים לתהליך הגאולה, כי גאולה היא חלק מעניינם. עכשיו אני נזכר בסיפור. יש בפולניה, היה איזה יהודי שזה היה תחת השלטון הרוסי. יהודי שאמר שהוא המשיח. טוב, מדי פעם זה קורה, יש יהודים שאומרים שהם המשיח, וזה גורם לפעמים לתסיסה, יש אנשים שמאמינים, אנשים שלא מאמינים, בקיצור יש בלגן. ואז אחד משרי הממשלה הרוסית שאל את הרב יצחק מוולוז'ין, נדמה לי, רבי יצחק מוולוז'ין, בנו של רבי חיים מוולוז'ין, שאל אותו, תגיד, מה אתה אומר על הסיפור הזה עם היהודי שאומר שהוא המשיח? אמר לו רבי יצחק מוולוז'ין, מה אתה אומר? ענה, מה זה משנה? זה עניין של היהודים, זה לא נוגע לי. אמר לו רבי יצחק מוולוז'ין, כשזה יהיה המשיח, זה יהיה נוגע גם לך. כלומר, אז זאת אומרת זה בדיוק מה שדיברנו, כן? העניין המשיחי הוא לא רק גאולת ישראל, אלא הוא גאולת העולם כולו, כמו שהרמב״ם כותב שהוא ישיב את כל העולם לדת האמת, ולכן זה הסיבה שצריך להתחשב בדעה של האומות, לפחות מצד הנימוס, אתה חוזר לזירה של המדינות, תבקש רשות יפה. לכן וישלח משה מלאכים, יקדש, אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. למה הוא צריך להזכיר אחיך ישראל? אז חז"ל אמרו, בגלל שהיינו שנינו אחים, ועל שנינו נגזר לכאורה גר יהיה זרעך, ורק אני קיימתי ולא אתה. אז יש לי זכויות מסוימות שאתה צריך להתחשב בהן, לתת לי להגיע לארץ ישראל. כי הרי הגירות היא הייתה התנאי לברית מן הבתרים. וירדו אבותינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו. וקצת הסיפור לא היה צריך לכתוב הפוך, שהמצרים הראו לאבותינו, וגם לנו, כן, לפי הסדר של הזמנים, זה קודם כל אבותינו, אלא שאבותינו, הכוונה, האבות שלנו שלא השתעבדו, כלומר, אברהם ויצחק ויעקב, כלומר, מה שהם עושים לנו, מרע גם לאבותינו שכבר עזבו את העולם הזה, כי יש סבל לאבות מגורלם של הבנים. וניצק אל השם וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, והנה אנחנו בקדש, ירקצה גבוליך. עכשיו, מה זה וישלח מלאך? המלאך במקרה הזה זה משה. כן, משה אומר, יש מעמד מיוחד של שליח של ההשגחה לעשות את העבודה. עכשיו, משה לא צריך להבליט את עצמו בפגישה עם מלך אדום, ולכן הוא משתמש בלשון שמצניע את האישיות שלו. עכשיו, יש פה רק שאלה, כתוב וישלח משה מלאכים. בספר שופטים, כשיפתח הגלעדי, מספר את הסיפורים האלה בדיון עם מלך עמון, הוא אומר וישלח ישראל מלאכים. לא וישלח משה, אלא וישלח ישראל. אז לכן אומר רש"י, מכאן אתה למד שישראל הם משה, ומשה הוא ישראל. שנשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. ככה הלשון של רש"י. נשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. זה עירוב של סגנון של המהר"ל עם סגנון של חב"ד ביחד. נכון? וזה כבר ברש"י. עכשיו, מה רש"י רוצה לומר בזה? הרי הקושיה היא כשמשה שולח לסיחון, כתוב, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון. וישלח ישראל מלאכים. ובספר דברים, כשמשה חוזר לספר על זה, אז הוא אומר, וישלח מלאכים. אז זאת אומרת שמשה הוא ישראל, ישראל הם משה. בסדר, אז אם ככה, זה אינדיפרנטי. באותה מידה אפשר לכתוב משה ואפשר לכתוב ישראל. אז למה כששולחים למלך אדום, שמו של משה מופיע? כאשר שולחים למלך סיחון, לסיחון מלך האמורי, לא מופיע משה, אלא מופיע ישראל. חייבת להיות איזושהי סיבה לדבר הזה. הסיבה היא שבזמן שמשה שולח מלאכים אל מלך אדום, הוא עדיין במדבר. זה גלות, גלות ישראל. בזמן הגלות, מה שבולט זה המנהיגים. גדולי הרבנים, גדולי המנהיגים, הם מרוממים את רוח העם, כי ממילא העם נמצא בשפל, ויש דמויות יחידאיות שהן מייצגות את האומה. אז זה מה שכתוב בישלח משה. אבל כשניגשים אל מלך האמורי, זה כבר הכניסה לארץ ישראל. הרי ארץ האמורי היא חלק מארץ ישראל. ואז המדרגה של הפרט, של הצדיק שהוא במרכז הכל, המדרגה הזאת הולכת ודועכת. במקום זה, הכוח של ישראל הוא זה שמופיע, כפי שגם אנחנו נראה לגבי שירת הבאר. אז ישיר ישראל, לא כתוב משה ובני ישראל. אז גם פה, וישלח משה מלאכים. למה בשופטים ובדברים זה הפוך? כדי שנדע את זה. זה מה שרש"י אומר, מה שזה נועל זה פותח, המקראות האלה זקוקים זה לזה. כן, זה... נכון, זה בדיוק העניין. אז ישיר, אבל כאן זה בלי משה, יפה, הערת נכון. וניצק אל השם, והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבוליך. איפה זה קדש? קדש... יש ויכוח, יש כנראה שני קדש, יש קדש ברנע ויש קדש סתם. ויבואו אל עין משפט, היא קדש, כן, כך במלחמת המלאכים. בפשטות זה המקום, לפי המקורות מסוימים, גם רבים, גם לפי אונקלוס, לא סליחה, גם לפי אונקלוס, לא, לפי, סליחה, יוספוס פלביוס. קדש זה פטרה. זה העיר פטרה שבערבה מהצד הירדני, אז זה קדש, וזאת אומרת, חז"ל אומרים כמה זמן היו... מה? זה הגבול, זה הגבול. הגבול מצד דרום, וזה מה שנקרא הרקם, כן? הרקם במשנה במסכת גיטין, זה העיר קדש ששם. רבי חנניה